היי, hey, אז איך לשחרר היאחזות ברצון? את מדברת על מצב שאני ממש ממש נגיד רוצה שמשהו יקרה, אבל כדי שזה יתממש וכדי להתמסר לדרך צריך לשחרר אחיזה. אז איך עושים את זה? קודם כל אני ממש ממש אוהב את השאלה הזאת, תודה על השאלה. אני אוהב אותה כי היא נוגעת לי בנקודות בחיים שלי. בשתי נקודות עיקריות. היא נוגעת לי גם בהקשר של העסק, זה היה לי המון, ובהקשר של הזוגיות, זה היה לי מאז שאני זוכר את עצמי. זוגיות, לא נשמעתי ברור נראה לי. אז בהקשר של העסק למשל, כשפתחתי את הקליניקה לפני, מה עכשיו, 2019, לפני 8 שנים בערך, פתחתי את הקליניקה והיה לי מין פנטזיה של איך הקליניקה תהיה כשהיא תהיה מלאה ויבואו מלא אנשים ואני אעזור להם לעשות שינויים וכולי וכולי. הייתי בטוח שזהו, שאני מסיים את הלימודים, פותח את הקליניקה וזהו, והיא מתפוצצת באנשים, וזה לא היה ככה. אני חושב שכל מי שמקשיב פה והוא בעל עסק, כאילו נראה לי שהוא מבין כאילו את הדבר הזה, כי אני חושב שהרבה בעלי עסקים חווים את זה, שהם בטוחים שפותחים עסק וזהו, כאילו כל החיים שלי מסתדרים. וזה לא באמת עובד ככה, אחרי שפותחים את העסק והם מגלים שיש עוד המון המון מה ללמוד. אז זה בעצם מה שקרה, ובגלל הפער הזה בין החלום, בין הרצון שלי שמשהו יקרה לבין מה שקורה בפועל, הייתי נוטה לשקוע בפנטזיה של מה אני רוצה שיקרה, כי הייתי מדמיין את זה והייתי מרגיש טוב. הייתי מרגיש טוב, אז הייתי מדמיין את זה יותר. אבל כשהייתי מתעורר מזה, כשהייתי אומר, אוקיי, כאילו יש גם מציאות וצריך לתפקד בה, אז פתאום זה לא מרגיש כל כך טוב. פתאום זה מרגיש בסה. ומה שקרה זה שהתשומת לב שלי על מה שחסר לי הלכה וגדלה, וזה היה ברמה שגם כשהצלחתי בקליניקה, וכשהתחלתי את הקליניקה עוד גרתי בבית של ההורים, כי כאילו אני אישית התחלתי את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, התחלתי את זה ממש אחרי צבא, אז עוד גרתי בבית של ההורים, ובשלב מסוים כבר הכנסתי מספיק כסף ויצאתי מהבית של ההורים והחזקתי רכב וגרתי במרכז, ועדיין התשומת לב שלי הייתה על זה שהרכב שלי זה לא רכב החלומות שלי. היום אני חולה על הרכב שלי, זה אותו רכב שהיה לי אז, אני חולה עליו, מאזדה 3 מת על הרכב הזה. נהגו, כאילו, אם הייתי יכול לקנות את אותו רכב חדש, הייתי עושה את זה, רק לא מייצרים אותו יותר. באמת שאני אוהב את הרכב הזה, וכל הזמן היה לי בראש, זה לא הרכב החלומות שלי. הייתה לי קורת גג, פרנסתי את עצמי, ועדיין היה לי בראש, העסק שלי הוא לא כמו שאני רוצה, הדירה שלי לא כמו שאני רוצה, כל הזמן התשומת לב שלי למה שאין לי גדלה. ככה שכאילו, אפילו שמימשתי את הרצון, זה לא עזר לי. כאילו, כי כבר, הקליניקה שלי כבר הייתה עם אנשים, כבר עזרתי לאנשים, כבר, באמת, כל הדברים שחלמתי עליהם, כבר עשיתי אותם, ועדיין עצומת לב שלי הייתה על מה שאין. כי כאילו, התרגלתי באיזשהו מקום, להסתכל על זה ולשקוע בפנטזיה. אז, זה הקשר אחד שזה קרה לי בו, והקשר שני מעניין שבו זה קרה לי, זה בזוגיות. במשך הרבה הרבה זמן, היה לי כמו תלות רגשית בזוגיות. הסיבה שאני נותן שני הקשרים זה כי כל אחד מנבע ממשהו אחר. כי בזוגיות זה נבע אצלי מאיזשהו חוסר ביטחון. היה לי איזושהי אמונה שאם אין לי זוגיות אז אני אפס, והייתי נאחז, הייתה לי האחזות ברצון שתהיה לי זוגיות ברמה במערכות יחסים שלא התאימו לי, הייתי מנסה לאחוז ולהישאר. וגם כשזה היה, גם כשהגעתי למצב שאני ממש הולך על ביצים כדי, כי היה לבזוק שלי רע, כי זה לא התאים, ואני בכלל לא שמתי לב אם רע לי או טוב לי, זה לא היה משנה בכלל. מבחינתי היה לי טוב בתקופות אלה, זה מה שחשבתי וזה מה שאמרתי לעצמי, וכאילו הייתי בכל מיני מצבים כאלה בגלל אותה היאחזות ברצון. אז אני חושב שגם הצעד הראשון לשחרר את האחיזה הזאת זה להבין איזה נזקים זה יוצר בחיים שלנו. אז זה הדבר הראשון, זה כאילו להבין בכלל למה לשחרר את ההאחזות הזאת ולמה זה גורם. מהניסיון שלי זה לא גורם לשום דבר טוב. זה מצוין לקבוע מטרות, ואני כן ארצה להתייחס בהקלטה הזאת גם איך לקבוע מטרות בלי להאחז ברצון הזה. אבל אז לקבוע מטרות זה מצוין, אבל באמת חשוב להבין מה ההאחזות הזאת, מה המצב הזה שבו אני ארגיש טוב רק כשאני אשיג את המטרה, איזה נזק זה יוצר. את הרמז הראשון שלי אני קיבלתי דווקא בהרצאה, במקום לא צפוי, בהרצאה על טיפוס הרים. הגיע באיזושהי מסגרת, הגיע להרצות אצלנו מישהו שהוא מטפס על הערים כאילו הכי גבוהים בעולם, כולל האברסט, הרים כאילו זה טיפוס בקרח, בשלג, עם מסכות חמצן, כי אין שם חמצן, כאילו החמצן שם דליל מדי. והדבר המעניין שהיה שם זה שהוא מספר לנו זה שהמסע לפסגה הוא מסע לא רק ארוך ומפרך, אלא גם מסוכן בטירוף. פשוט זה דבר מסוכן, ואני מקשיב לכל הסיפורים שלו לגבי המסע הזה. ואני שומע איך אנשים, הרבה פעמים אנשים מתים בדרך, במיוחד האברסט זה הר שגבה הרבה קורבנות. אנשים נהרגים בדרך. כאילו זה סיפור של חודשים של הכנות, זה שנים של אימונים, זה לגייס המון המון כספים, זה המון כספים לעשות מסע כזה, ספונסורים ומלא עבודה, ובסופו של דבר, כשמגיעים לפסגה, הדבר הראשון שחושבים עליו זה איך אני עכשיו יורד מהפסגה. הוא מגיע, עושה סלפי, יורד. יש איזה שתי סיבות. סיבה ראשונה, השירות בפסגה היא מסוכנת. כי רוח יכולה לבוא להפיל אותך. סיבה שנייה, אם אני מפסיק לזוז בגבעים האלה, אני יכול לקפוא למוות. אני חייב לזוז כל הזמן. אז אני לא יכול כאילו להגיד, אוקיי, הגעתי לפסגה, אוקיי, אני אנוח. אני אנוח, אני אקפא למוות. אז קודם כל רוצים לרדת מהפסגה. ואני יוצא מההרצאה הזאת ואני שואל את עצמי, למה להזזל הוא עושה את זה לעצמו? זה פשוט השאלה שהסתובבה לי בראש. השתמשתי במילה קצת יותר קשה מלהזזל, אבל אני בכל זאת מקליט פה. הסתובבתי עם השאלה הזאת בתוך הראש, והתחלתי לשאול אנשים שהיו איתי בהרצאה. ואנשים לא כל כך הבינו למה אני שואל את זה. קצת הסתכלו עליי בכזה, מה נסגר איתך? אבל היה איזה מישהו, בואו נגיד ככה, התשובה הגיעה מכיוון לא צפוי. היה איזה מישהו שאמר לי, כי הם שם. אמרתי לו, מה זאת אומרת, כי הם שם? אז הוא אומר לי, אז הוא מזלזל לי את השיר, אני רוצה לטפס על הרים כי הם שם. אז הוא צחק איתי, אבל הבנתי שזאת באמת התשובה. הוא מטפס כדי לטפס. זה היה הרמז הראשון שלי. הבנתי שהוא לא מטפס כדי להגיע לפסגה. הוא לא מטפס כדי לראות את הנוף. כאילו זה לא מה שמעניין אותו. הוא פשוט אוהב לטפס. הוא אוהב את המאמץ, הוא אוהב את המאבק, את הקושי, את הקשיים והאתגרים שזה מציב. הוא אוהב את זה. הוא פשוט כיף לו לטפס, כשהוא חוזר לארץ הוא מתעסק בטיפוס, כשהוא חוזר לארץ הוא שופט בתחרויות טיפוס, הוא מתאמן על קירות טיפוס, הוא טיפוס, זה מה שהוא אוהב לעשות, זה לא שהוא אוהב את הפסגה. יותר מזה הוא ויתר פעמיים על הפסגה, פעם ראשונה הוא זיהה שהולך להיות איזשהו אסון, לא אסון אלא מזג אוויר שהוא מאוד מסוכן לטיפוס, והוא אמר לכל האנשים שהיו בטיפוס האחרון, הוא אמר לכולם לא לטפס. לא לטפס, והם לא הקשיבו לו, והם בכל זאת טיפסו, והרבה אנשים נהרגו בגלל זה, כי הוא צדק, באמת היה את המזג אוויר הזה, והיה שם צוואר בקבוק, הוא היחיד שוויתר על הטיפוס הזה, הוא ועוד מטפס, היחידים שישרו למטה. ואז בלילה למחרת, בעצם זה הטיפוס האחרון הוא בלילה, כי חייבים לטפס הכי מהר והכי חזק, לפני שהקרח נמס, אז עושים את זה רק בלילה, כדי שהקרח לא ימאס מהשמש, ואז, כאילו זה רק הטיפוס האחרון של הפסגה, כן? ובטיפוס בעצם בלילה שהיה אחרי זה, הוא מצא איזשהו מטפס חי שנתקע שם. הוא ראה שם הרבה מטפסים שנהרגו, ופתאום הוא מצא אחד חי, 200 מטר מהפסגה או 20 מטר, לא זוכר, משהו כאילו ממש קרוב לפסגה, הוא מחליט שבמקום לעשות את ה... 10 דקות האלה של להגיע לפסגה ולחזור, הוא הבין שכאילו אין לבן אדם הזה 10 דקות, הוא הולך וחוזר, הבן אדם ימות. אז הוא פשוט החליט שהוא מוותר על הפסגה של האברסט בפעם השנייה, כדי לקחת את הבן אדם איתו למטה ולהציל את החיים שלו. אז מכל הדברים האלה הבנתי שהבן אדם לא עושה את זה בשביל הפסגה. ולדעתי, כאילו, אחד הדברים שחשובים להבין פה כדי לשחרר אחיזה מהמטרה, זה להבין המטרה, הדבר שאני רוצה שיתממש, זה לא המטרה, זה לא הדבר החשוב. מה שחשוב זה הדרך שזה מתווה. ברגע שיש רצון, מה שחשוב זה הדרך שהרצון הזה גורם לי ללכת בה. זה מה שחשוב, ללכת וליהנות מהדרך הזאת. לכל מטרה יש הרבה דרכים. האמת היא שיש אנשים שזאת האסטרטגיה שלהם, מטרה, לא משנה איך אני משיג את המטרה. זה גם סוג של אסטרטגיה. בגלל שאת שואלת את השאלה הזאת, אני מניח שאת לא מסוג האנשים האלה, ואם זה, מי שמקשיב לזה וזה אפקטיבי בשבילו להציב מטרה ולהגיד אוקיי, לא משנה מה ולא משנה באיזה דרך אני משיג את המטרה הזאת, מעולה, לכו על זה, אוקיי? אני בעד לשחק על החוזקות שלנו, אני בעד לראות מה המוטיבציה, מה מניע כל אחד מאיתנו. בגלל שאת שואלת את זה, אני מניח שאת קצת כמוני, ואת כן רוצה להתמקד יותר בדרך. אני מאוד אוהב את הקונספט הזה של להתמקד בדרך. אז מבחינתי הצבת מטרה זה משהו שמצווה דרך, וזה לא בהכרח משהו שאני, כאילו, זה לא מה שגורם לי להיות מאושר, זה לא להשיג את המטרה, אלא זה ללכת בדרך שמגשימה את הערכים שלי. והרמז השני שהיה לי לפני שהסימון הזה ממש נפל לי, היה לי עוד רמז, שזה קראתי את הספר על אילון מאסק, שמספר את הסיפור חיים שלו וכל מיני דברים, ובעצם חיפשתי כאילו קצת להבין את האופי שלו וקצת להבין איך הוא חושב כדי, כאילו, כי הוא בעיניי הוא מאוד מאוד מצליח. אילון מאסק הוא גם, הוא מהמקימים של לא אי-ביי, של פייפל, ואחרי שהוא מכר את החלק שלו בפייפל, הוא לא בנה שלוש חברות, הוא נהיה מנכ"ל, כל חברה בדרך אחרת או שותף, כאילו, הוא נחשב כמו שותף מייסד נראה לי, אני לא כל כך בטוח, של שלוש חברות שעוסקות באנרגיה סולארית, והחברה השלישית עוסקת בטיסות לחלל. זאת חברת חלל, שהחזון שלו לגבי החברה הזאת זה שבני האדם יהיו גזע אינטרגלקטי ושישבו את מאדים. כרגע החברה הזאת מרוויחה כסף מלשלוח לוויני תקשורת בשביל כל מיני חברות תקשורת, וגם מתיירות חלל. אבל ליישב את מאדים, לפי דעתי, ייקח איזה 100 שנה. כלומר, לפי דעתי, אילון מאסק לא יזכה לראות את החזון שלו מתממש. ועדיין, זה החזון שלו. ואני בטוח שהוא יודע את זה יותר טוב ממני. הוא יודע כמה זמן זה ייקח, כי הוא מבין בטכנולוגיה הזאת פי מיליארד יותר ממני, ואני קצת התעניינתי וחקרתי על זה. אז לפי דעתי, הוא יודע שהוא לא יזכה לראות את החזון שלו מתממש, אבל עדיין זה החזון שלו. מבחינתו, זה לא המטרה. הוא לא יהיה מאושר כשבני האדם יישבו את מאדים, אוקיי? הוא מאושר מזה שהוא בונה את התשתיות, שהוא בונה את החברה, שכשתתפתח והטכנולוגיה תהיה יותר זולה, ושכל הדברים האלה יתפתחו במשך שנים, בסופו של דבר בני האדם יהיו גזע אינטרגלקטי כשהם יישב את מאדים. אז זאת הייתה, זה היה רמז שני שלי, והאסטרטגיה שלי בהצבת מטרות, שאמרתי לכם שאני רוצה לגעת בזה, היא, אני מציב מטרה, כי המטרה מתווה דרך מסוימת, ואז אני הולך בדרך הזאת, אבל כשאני מתקרב למטרה, אני כבר שם מטרה חדשה. כי המטרה הזאת, הראשונה ששמתי, היא לא מה שיעשה אותי מאושר, אני מבין את זה. היא לא בהכרח מה שיעשה אותי מאושר, אני כן חוגג את ההצלחות, זה סופר חשוב. לשים לב להצלחות ולהתקדמות ולחגוג את זה, אבל כשהשגתי למטרה, אני כבר חשוב שתהיה לי עוד מטרה חדשה, כדי שלא יקרה מצב שהוא מאוד מאוד נפוץ, שאנשים שיש להם כאילו מטרה מסוימת, הם מתקרבים אליה, ואז הם מורדים רגל מהגז, כי הם כבר מתקרבים למטרה. אני רוצה כשאני מתקרב, שתהיה לי עוד מטרה. סבבה, אני אשיג הזאתי, מחיות כפיים, אני שמח, אני גאה, אני מאושר, אבל כבר שמתי מטרה חדשה, אני בדרך לעוד מטרה, אני לא מחכה. כמו קצת, אוקיי, עכשיו הגעתי לפסגה, עכשיו אני צריך לתכנן איך אני יורד מהפסגה, כאילו, בשביל להמשיך. כל הזמן להמשיך, זה מבחינתי, כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן להיות בדרך. הרצונות שבדרך זה החגיגות הקטנות שלי. זה כשאני, נגיד, כשאני ממלא את השחץ, אני ממלא את השחץ, ואז מדי פעם אני עושה ככה. מגניב, התקדמתי. אז אלה כמה תפיסות שבעצם מאוד מאוד עוזרות לשחרר את האחיזה במטרה, להבין את החשיבות של הדרך לעומת החשיבות של מה שאני רוצה שיתממש. לגבי כל הסיפור שדיברתי על זוגיות, אצלי האחיזה הייתה בעצם, כאילו זה סוג אחד של אחיזה, סוג אחר של אחיזה, זה כשיש משהו שאני מאמין שכשאני אשיג אותו, אז אני ארגיש טוב עם עצמי, אז אני ארגיש ביטחון עצמי. ופה יש מקום בעצם לייצר שינוי, כדי לייצר שהביטחון העצמי יבוא ממני בלי קשר למטרה. אז גם חשוב, זה תלוי בהקשר ובבן אדם, גם חשוב להבין למה יש לי אחיזה במשהו הזה שאני רוצה. כי אם האחיזה הזאת במשהו שאני רוצה, זה משהו שיגרום לי להרגיש בצורה שאני לא יכול להרגיש בלי זה, אז יש לי כמו תלות רגשית בדבר הזה. ומאוד חשוב לשחרר ולנתק את התלות הרגשית הזאת, אם זה חוסר ביטחון עצמי, כמו שהיה במקרה שלי בזוגיות, אז לעבוד על זה, לעבוד על חוסר ביטחון עצמי, לעבוד על מבנה האמונות שלי, לשנות את זה, ולספק לי אהבה לעצמי, בלי תלות בדבר הזה שצריך להתממש כדי שנרגיש בטוח. אם זה יותר בסגנון של להיות מאושר בחיים, של להיות בסביבות רצון מהחיים, אז בעצם זה רוב מה שדיברתי עכשיו נוגע לזה, של להיות מאושר מהדרך. ואחד הדברים, ממש כלי שאולי אני יכול כאילו ממש להעביר ולתת לכם דרך ההקלטה הזאת, שיכול מאוד מאוד לעזור עם זה, זה משהו זה הרמז השלישי שלי, זה כאילו ממש הסימון שנפל לי הכי חזק, היה אחרי שהייתי בכנס, זה נקרא כנס חוקרי צבא חברה, זה איזושהי עמותה שבאתי האמת היא כדי לעזור שם עם הצילומים של הוידאו, משהו שאבא שלי ארגן, והדובר הראשי שם היה מישהו שהוא כאילו ממש, ממש ותיק, שועל קרבות ותיק, הוא היה קצין בפלמ"ח, אני חושב שהוא היה מג"ד בפלמ"ח, ואני חושב שהוא היה אחר כך מח"ט גולני הראשון, משהו בסגנון הזה, גולני או גבעתי, אני לא זוכר בדיוק, ובן אדם כאילו היה במלחמת העצמאות, הוא היה במלחמות ישראל, כאילו בהרבה מלחמות ישראל, והוא מספר לא רק על המלחמות, קודם כל שהמלחמות היו מאוד שונות ממה שאני חוויתי. עכשיו, אני ידעתי את זה מלימודי היסטוריה, אבל זה פעם ראשונה שאני ממש שומע מהבן אדם, מהחוויה שלו, אני אומר, בוא, הבן אדם הזה כאן היום, הוא עדיין חי, וזאת המציאות שהוא היה חי בפעם, כשהוא היה בגיל, כשאני הייתי צעיר, כשאני הייתי בצבא, כאילו, היינו את כל הציוד הכי מתקדם, אפילו הייתי במבצע צבאי, וזה לא, כאילו, זה לא היה אכזרי כמו שזה היה שם, לא איבדתי חברים, הוא איבד המון חברים, הייתי קרבי ולא איבדתי, לא איבדתי אף חבר. הוא איבד המון אנשים בדור שלו שהוא הכיר באופן אישי, הוא חווה לחימה מאוד זה, ואני זוכר שאצלי היינו מתלוננים על זה שלא לכל חייל יש את הציוד הכי מתקדם, אצלם לא לכל אחד בפלמ"ח, לא לכל אחד היה נשק בכלל. כשהוא התגייס בכלל, הם ידעו לזחול, הם ידעו לנווט, הם לא ידעו לקלוע בנשק, כאילו הם לא ידעו מה זה. אז פתאום אני שם להם לכל מיני פערים, ופתאום מה שקרה לי זה כשהגעתי הביתה, רצו לי בראש כל הדברים האלה, ופשוט, אז זאת הפעם הראשונה שהרגשתי את הסטייט הזה שקוראים לו הוקרת תודה. הייתי פשוט, התמלאתי בוואו, איזה מדהים זה שיש לי קורת גג, איזה מדהים זה, שיש לי רכב, אז, כאילו כל דבר שאני, וואו, פתאום נראה לי מדהים, איזה מדהים זה שאני עוזר לאנשים, שאני מטפל, אז הוקרת תודה, זה הכלי לדעתי שמאוד מאוד מחבר אותנו לדרך, לשים לב למה יש לי כאן עכשיו, זה מגדיל את תשומת לב שלנו על היש, על מה יש, אז פשוט להוקיר תודה, אני אומר לא כל יום חמש, אלא לשבת, מי שעדיין לא הרגיש את הסט הזה, פשוט לשבת, לכתוב 40-50 הוקרות תודה. לכתוב מסה של הוקרות תודה, כדי להתחבר חזק לסטייט. אחר כך, לתחזק, אפשר כל יום 5, כל יום 10, אפשר, אבל בתור התחלה, מי שלא מחובר לסט הזה, לשבת ובבת אחת, לכתוב איזה 50 הוקרות תודה, לא לעזוב את הדף עד שאני מסיים 50, לא לעזוב, לא לעשות כל פעם קצת. לשבת בבת אחת לסיים 50, ולהשתדל כמה שיותר להרגיש ולהתכוון לזה, כמה שיותר דברים, כל דבר שיש לכם, תחשבו איזה מדהים זה שאתם חיים, תחשבו שמתוך מיליארדים, מתוך מיליארדים של זרעונים, אתם ניצחתם ונולדתם, זה סיכוי אפסי, יותר כאן לזכות בלוטו. אז יש כאילו המון דברים להוקיר עליהם, תודה, תשבו, תעשו רשימה כזאת, וזה מאוד מאוד עוזר לשחרר אחיזה ולהתמסר לדרך. לשחרר קשיים שקשורים לביטחון עצמי, גם עוזר, אם יש תלות רגשית, גם עוזר, אם יש תלות רגשית באדם או בחפץ או בזה, לשחרר תלות רגשית. אני לא רוצה להאריך יותר מזה בהקלטה הזאת, כי כאילו דיברתי על המון נושאים שאפשריים, כמובן שעם קואוצ'ר או עם NLP, אני מאמין ב-NLP, אבל כל אחד במשהו מאמין בו, אפשר לעזר עם עזרה חיצונית, אם זה משהו שהוא ממש עמוק כמו ביטחון עצמי, או תלות רגשית, אז אפשר לעזר בזה. הוקרת תודה אתם יכולים לעשות בתרגיל שנתתי לכם. וזהו בערך, אני חושב שכיסיתי את רוב מה שרציתי להגיד, לא עולה לי עוד שום דבר כרגע. אז תודה על ההקשבה, תודה על השאלה, ונשתמע בשאלות הבאות. ביי ביי.